מגילה דף וו, מתחילים בעזרת השם, דף אי עמוד בית, שורה אחרונה. אמר רבי יוחנן, מספר, כי אבינה טליה, כשהייתי נער צעיר, אמינה מילתה. אמרתי איזשהו הסבר לבאר מקומות שמוזכרים בפסוק בנביא יהושע, דשאילנה לסוויה, שאלתי את הזקנים והשתכח כבתי, נמצא שגם הם אמרו כמו שאני אמרתי. הפסוק שם אומר בספר יהושע לעניין הנחלה שקיבלו שבט נפתלי, והרי מבצר הצידים, צר וחמת, רקת וכינרת. מה זה חמת? אז אני פירשתי זאת טבריה. תכף נראה שהגמרא מבארת שלפי דעתו של רבא, רקת זאת טבריה, רקת זאת טבריה, לא חמת. אבל הוא ביאר חמת זאת טבריה. ולמה נקרא שמה של טבריה חמת? על שום המעיינות שיש בטבריה, מעיינות חמי טבריה. רקת, תכף נראה שזו טבריה. אבל רבי יוחנן ביאר זו ציפורי. ולמה ציפורי נקרא שמה רקת? משום דמידליה, ציפורי נמצאת במקום גבוה, על ראש ההר. כמו רקתא דנהרה, כמו שפת הנהר, רקתא מלשון שפת, שפת הנהר, שהיא גבוהה יותר מהנהר, ככה ציפורי גבוהה יותר, היא יושבת בראש ההר. מה שכתוב כנרת, זו גינוסר. ולמה גינוסר נקרא שמה כנרת? דמתיקי פירה, הפירות של המתוקים, פירות גינוסר, כמו המתיקות של הכינור, כקלה דקינרי, כמו הקול של הכינור. אמר רבא, ככה אמר רבי יוחנן, וככה הזקנים אמרו שזה ההסבר הנכון, מייקה למנדה אמר שרקת לב טבריה היא. מה אתה אומר שחמת זו טבריה? וכי יש מישהו שלא סובר שרקת זו טבריה? וה, כי שכיב איני שחה, נזכה כולנו לחיים ארוכים, אבל כשנפטר מישהו בבבל, אדם גדול, וקוברים אותו בבבל, אז בטבריה, התם, ספדלי אחי, מספילים אותו ככה. גדול הוא אותו אדם בבבל, שנקראת שישח, והשם שלו יצא לו גם בטבריה, שנקראת מה? רקת. אתה רואה קודם כל, שרקת זו טבריה. וכשיש אדם גדול שנפטר בבבל ומעלים את הארון שלו לטבריה לקבורה, וכמס כארונה לאטם, הם מדברים בבבל, אז הם אומרים כשמעלים את הארון מבבל לטבריה לארץ ישראל, סף דלי הכה, אז המספידים קוראים לצאת לקראת המת והם אומרים, אוהבי שרידים, רש"י מבאר כאן, אוהבי ישראל שמכונים שרידים, יושבי רקת, מתכוונים ליושבי טבריה, צאו וקבלו הרוגי עומק, הרוגי בבל שנמצאת במקום עמוק. אז רואים אם כן שרקת זו טבריה ולא חמת. כי נח נפשי דרבי זרע, כשרבי זרע נפטר, הוא היה בתחילה, הוא היה בבל, והוא עלה לארץ ישראל. והוא נפטר בארץ ישראל. פתח עלי ההוא ספדנה, זה שהספיד, פתח ואמר דברי הספד. ארץ שנער, הכוונה לבבל, היא הרה וילדה. שם הוא נולד, רבי זרע. אבל ארץ צבי, ארץ ישראל, היא זו שגידלה את שעשועיה של בבל. אוי נלה, אמרה טבריה רקת, כי איבדה כלי חמדתה. אז גם מכאן רואים שרקת זו טבריה. איך אמר רבי יוחנן, חמת זו טבריה. אלא אמר רבה, חמת זו לא טבריה, זו חמי גרר. זה חמת, רקת זו טבריה. כנרת אני מסכים, זו גינוסר, ואם כן תשאל למה נקרא שמה של טבריה רקעת, שאפילו ריקנים שבה מלאים מצוות כרימון. כמו שהפסוק אומר, כפלח הרימון רקתך. רבי ירמיה אמר, זה לא שהמקום נקרא טבריה והוא מכונה רקת, אלא רקת שמה, זה השם. ולמה היא מכונה טבריה? למה נקרא שמה טבריה? שהיא יושבת בטיבורה, כוונה באמצעה של ארץ ישראל. רבא אמר, הוא גם כן מסכים שרקת שמה, רק הוא מסביר למה היא מכונה טבריה, ולמה נקרא שמה טבריה? כשאתה רואה את טבריה, היא מלאה בגינות ופרדסים. טובה ראייתה. לכן היא מכונה טבריה. אמר זעירה, יש פסוק, זבולון לא הוריש את יושבי כתרון. מי זה כתרון? זו העיר שנקראת ציפורי. ולמה נקרא שמה של כתרון בשם ציפורי? שיושבת בראש ההר כמו ציפור. שואלת הגמרא, וכי כתרון ציפורי היא? איך ייתכן? והרי הכתרון בחלקו של זבולון הוואי, כשנכנסו לארץ, חילקו את ארץ ישראל, כל שבט קיבל חלק, ואת כתרון קיבל זבולון. תכתיב, זבולון לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נעלול, שיושבי המקומות האלה, הוא לא כבש אותם, לא השאיר אותם במקומם. רואים שכתרון היה בחלקו של זבולון. למה הוא השאיר אותם ולא כבש אותם? הוא רצה לשלוט עליהם שיתנו לו מיסים. אבל בכל אופן, אם כתרון זה בנחלתו של זבולון, והרי זבולון מתרעם על מידותיו אהבה. הוא התרעם, היה לו כביכול טענה על המזל שמשמיים נתנו לו נחלה, שהוא לא חפץ בנחלה הזאת, שנאמר, זבולון עם חרף נפשו למות, הוא הפקיר את נפשו. ומה הטעם? מה כל כך הוא הצטער? משום מה שהמשך הפסוק שכתוב שם, דנפתלי על מרומי שדה, והוא זבולון, לא קיבל את זה. אמר זבולון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לאחי נתת להם שדות וקרמים, ולי נתת ערים וגבעות, שאי אפשר לעשות שם שדות וקרמים. לאחי נתת להם ארצות, ולי מה נתת? ימים ונערות. נפתלי על מרומי שדה, ואני מה קיבלתי? ערים וגבעות. אחי קיבלו ארצות, אני מה קיבלתי? ימים ונערות. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה מתלונן על הנחלה שקיבלת? כולם צריכים לך. בסוף כולם ידבקו על דלתותיך, יבקשו ממך ממה שאתה בנחלתך יש לך. על ידי חילזון, שהיא עולה מהים להרים, והחילזון נמצא בנחלה של זבולון בים. חילזון עולה מהים. חילזון זה אותו יצור שמאדם שלו עושים תחלת בשביל לצבוע את הציצית. שנאמר, משה רבנו כשהוא בירך את שבט זבולון בפרשת וזאת הברכה בסוף ספר דברים, הוא כותב שם כך, עמים אר יקראו, כולם, כל השבטים מתקבצים להר, להרים של זבולון כדי לקנות מה? המשך הפסוק הוא ספוני תמוני חול. מה פירוש? מה זה ספוני תמוני חול? שכולם רצים לזבולון לקבל ממנו. תענה רב יוסף, ספוני זה חילזון. אומר הקדוש ברוך הוא לזבולון, אתה מתלונן על הנחלה שקיבלת כשיש לך ימים, מהים שלך הולכת לעלות החילזון, שכולם הולכים לרוץ, ירצו לקבל את הדם של החילזון בשביל לצבוע את התחלת, ישלמו לך הרבה כסף. תמוני זו טרית, דק שקוראים לו טונינה. חול זו זכוכית לבנה שמוציאים מתוך החול, שהיא זכוכית מאוד יקרה. אז זבולון אמר לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מודיעני? יקחו חילזון מהנחלה שלי, ולא יודיעו לי שבכלל הם קיבלו חילזון, שהם הצליחו למצוא חילזון. יקחו וילכו, מה, אני, כל הים שלי, אני יכול להגיד שכל היצורים שנמצאים בים שייכים אליי, אנשים ילכו וידוגו, יצודו אצלי בנחלה דגים, ויגידו שזה שלהם, ולא ישלמו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו את תחילת הפסוק, שם יזבחו זבחי צדק, כמו זבח, כמו קורבן, כמו זבחי, שאדם לא יכול להביא קורבן מגזל, ככה גם בנחלה שלך יהיה צדק. כל הנוטל ממך בלא דמים, אינו מועיל בפרקמטיה שלו כלום. אנשים יגנבו דגים מהנחלה שלך ויגידו, מה, לקחנו מהים, מה זה קשור אליך? מה כל הדגים שבים שייכים לזבולון? מה פתאום? ודאי שכן, אתה דג את זה אצלי בנחלה, הקדוש ברוך הוא נתן את זה בשבילי. ואתה רוצה לראות תוכחה לזה? תנסה לעשות תחלת מהחלזון, לא תצליח, זה יתקלקל. אתה רוצה שזה יצליח? תשלם לזבולון. בכל אופן, איך יכול להיות שכתרון זה ציפורי? וזה בנחלתו של זבולון כתרון. אז אם ציפורי זה בנחלתו של זבולון, ישרקלתך כתרון זו ציפורי, אז המים מתרעם על מידותיו. אתה יודע מה זה ציפורי? איזה מקום משובח זה? למי יש להתלונן? איך אפשר להתלונן על מקום כזה? ואהב יא ציפורי, וואה, איזה מקום. מילתא דעדיפא טובא. זה בראש ההר. יש שם אוויר טוב. מה תגיד, בסדר אוויר, בסדר ראש ההר, אבל אני צריך פרנסה. וכי תמא דלת בזבת חלב ודבש, אין שם זבת חלב ודבש שנאמר על כל ארץ ישראל, על מה אתה מדבר? בטח שיש. ואמר יש לקיש, לדידי חזי לי זבת חלב ודבש לציפורי. אני אגיד לכם, אני ראיתי את הזבת חלב ודבש שיש בציפורי שהיא מסוגלת להפיק. ואביה, 16 מיל על 16 מיל זבת חלב ודבש. כל מיל זה 2000 אמה, שבערך כל מיל בערך יוצא קילומטר. 16 קילומטר על 16 קילומטר בערך של זבת חלב ודבש. מה יש להתלונן על דבר כזה? מה תגיד, טוב, אתה צריך לקבל קצת מושגים. אולי לעומת שאר הנחלות זה נקרא קצת מאוד. וכי תאמה דלא נפישה דידי כדי אחוה, אולי תאמר שציפורי לא התברכה בכמות של זבת חלב ודבש כמו שאר השבטים, למרות שזה היה 16 על 16 מיל. ואמר רבא ברחנה, אמר בשם רבי יוחנן, תראה כמה זבת חלב ודבש יש בכל ארץ ישראל, ואז תבין את היחס, כמה קיבלו כתרון, כמה קיבלה ציפורי. לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל ערדי ישראל. אני ראיתי את כל המקומות שיש שם זבת חלב ודבש בכל ארץ ישראל. והוויה, אם אתה מצרף את כל המקומות, זה כמו מקום שנקרא, כמו מבי קובי, מקום שנקרא בי קובי, עד המקום ששם עובר אקרה, הנער דה טולבקני, של המקום שנקרא טולבקני. כמה הגודל של בין שתי המקומות האלה? 20 וטרטיין פרסי אורקה, האורך היה 22 פרסאות, כל פרסה זה 4 מיל, ופוטיה, הרוחב, זה שיטה פרסי, 6 מיל, 6 פרסאות, שכל פרסה זה 4 מיל, כמו שאמרנו. ולזבולון, הרי היה 16 מיל על 16 מיל. כל 4 מיל זה פרסה. 16 מיל זה 4 פרסאות. היה להם 4 פרסאות על 4 פרסאות לשבת זבולון לבד, רק בכתרון. רק בציפורי, זה ודאי באופן יחסי הרבה יותר משאר השבטים. אז על מה, על מה, על מה יש לזבולון להתלונן? קיבלת ציפורי שזה בראש ההר, מקום ששביר טוב. שם יש לך זבת חלב ודבש יותר מכל השבטים האחרים, אז על מה הטענה? אלא מה חייב להיות? כתרון זה לא ציפורי לכאורה. כי אם זה ציפורי וזבולון קיבל הרי את כתרון, אז הוא קיבל את ציפורי, אז מה יש לו להתלונן? אומרת הגמרא, באמת כתרון זה ציפורי. ואפילו שבאמת זה ציפורי זו עיר נפלאה מאוד, ויש בה זבת חלב ודבש, אבל דבר אחד אין בה. אפילו אחי שדות וקרמים אין בה, וזה עדיף עלי, זבולון היה יותר חשוב. די כנה מתדייק את זה מהטענה שיש לו. תכתיב, תראה מה יש לנפתלי, ונפתלי על מרומי מה? שדה! שדות וקרמים! אז, וזה מה שהפריע לזבולון שאין לו. שמע מינה שזה מה שהוא התרעם על זה שאין לו שדה. אמר רבי אבאו. הפסוק אומר, כי עזה עזובה תהיה, ואשקלון לשממה, אשדוד בצהריים יגרשוה, ועקרון תעקר. כך כתוב בנביא צפניה. על זה אמר רבי אבאו, מה שכתוב, ועקרון תעקר. מי זו העקרון? זו קיסרי, בת אדום. שהיא, קיסרי, יושבת בין החולות, נמצאת שם על חוף הים, והיא הייתה יתד תקועה לרעה לעם ישראל בימי היוונים. זה היה בדיוק ככה, לעם ישראל זה היה בדיוק באמצע ככה בזמן היוונים, ומשם שלטו על עם ישראל, ועם ישראל סבלו מאוד מזה שהיה שם את קיסרי בת אדום. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו את היוונים, וגם שלטו שם על קיסרי בת אדום, היו קוראים אותה אחידת כבושת שנכבשה מגדל שיר. אמר רבי יוסי בר חנינה, מהי דכתיב על צור, שצור הוא ראש לאדום, מלכות אדום, והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוקנו. מה הפירוש? והסירותי דמיו מפיו, זו בית במיה שלהם, ראשי עבודה זרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ייקח את הבתי עבודה זרה של בית במיה שלהם. ושיקוציו מבין שיניו, זו בית גליה שלהם, בית העבודה הזרה שנקראת גליה שלהם. ונשאר גם הוא לאלוקנו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שבני הגולה שגלו לאדום בנו באדום, הקדוש ברוך הוא ייקח את זה מהם, ואדום היה כאלוף ביהודה. אדום תהיה לאלופי יהודה. ועקרון, המקום של עקרון יהיה בית תלמוד, כמו ירושלים שנקראת יבוסי. כל אלו הם מקומות שהתאספו לבד של עבודה זרה, טרטראיות וקרקסאיות שבאדום, כל המקומות האלה שהם לעבודה זרה של אדום, עתידים שרי יהודה ללמד בהם תורה לרבים. כל אותם המקומות שאדום הכינו בשביל העבודה זרה שלהם, בשביל השטויות שלהם, המקומות האלה, הקדוש ברוך הוא מכין אותם בשביל שדרכם מלמדו תורה לרבים. אמר רבי יצחק, בני דן כבשו עיר שנקראת לשם. לשם זו פמיאס. מהמקום פמיאס, אולי זה הכוונה לבניאס, משם היה יוצא נער הירדן, זה לשם. עקרון תעקר, מי זאת עקרון? זו קיסרי בת אדום. שהיא הייתה מטרופולין של מלכים. היא הייתה אימא של מלכות. במה היא הייתה אימא של מלכות? אותה עקרון. שני לשונות. למה היא הייתה נקראת אימא של מלכות? איקא דאמרי דמרבי במלכי, ששם מגדלים בני מלכים. ואיקא דאמרי דמוקמי מן המלכי, שמשם ממנים את המלכים. שם ממנים את המלכים. יש את העיר קיסרי של אדום, ויש את ירושלים של עם ישראל. אם יאמר לך אדם, חרבו שניהם. שתיהם, אל תאמין, לא יכול להיות. תכף הגמרא תדרוש את זה מהפסוקים. אם מישהו אמר לך, ישבו שניהם, גם אל תאמין. שישבו שתיהם, אל תאמין. אבל אם יאמרו לך, חרבה קיסרי של אדום, וישבה ירושלים, אתה יכול להאמין. או שאומרו לך חלילה הפוך, חרבה ירושלים וישבה קיסרי, תאמין שנאמר. יען אמרה צור על ירושלים וגומר, היא מלאה החרבה. דורשים. פירוש הפשוט, אומרת צור, אני עכשיו הולכת להימלא על ידי סחורה, איך? על ידי החרב, על ידי שירושלים נחרבה, אז כל אלה שהלכו לקנות שם ולסחור שם יבואו אליי. ואני אבנה מהחורבן של ירושלים. דורשים מזה. היא מלאה, אתה יודע איך אדום, איך צור נבנית, איך קיסרי נבנית? על ידי חורבנה של ירושלים וכן להפך. אם מלאה זו חרבה זו, אם מלאה זו חרבה זו. זה דרשה אחת שדורשים שלא יכול להיות ירושלים וקיסרי שניהם בנויות. דרשה נוספת, רב נחמן בר יצחק אמר, מאחה, כתוב לגבי יעקב ועשיו, שיעקב זה עם ישראל ועשיו זה אדום. ולאום מלאום יאמץ, אחד יגדל על חשבון השני. לאום, עם אחד יגדל כשהשני ייפול. כשאדום ייפלו, עם ישראל יגדלו. ואמר רבי יצחק, מה ידכתיב? הפסוק אומר, יוחן רשע בל למד צדק בארץ נכוחות יעול ובל יראה גאות השם. דורש רבי יצחק על יצחק אבינו. אמר יצחק אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, יש לי בן, קוראים לו עשיו, תן לו חנינה, יוחן עשיו. הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? אמר לו, רשע הוא, למה שאני יחון אותו? אז יצחק אמר לו לקדוש ברוך הוא, מה? בל למד צדק, אף אחד לא יכול להגיד עליו מליצת יושר? לומר עליו דברי צדק? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עזוב, אל תחפש. בארץ נכוחות יאבל. הוא יעשה אבל בארץ נכוחות, הוא עתיד להחריב את ארץ ישראל. אמר לו יצחק, טוב. אם כן בא לראה גאות השם. אם ככה אני באמת מבטר. ואמר רבי יצחק, מה היא דכתיב? אל תיתן השם מהוויי רשע, זממו אל תפק, אל תוציא לפועל. ירום וסלע, מה פרוש אל תיתן השם מהוויי רשע? אמר יעקב אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע את אהבת ליבו. אל תיתן לו, אל תשחרר אותו לעשות מה שהוא רוצה לעשות. זממו, את הנזם, את הזמם ששמים באף של החיה כדי לשמור עליו. לשים בזה איזשהו חבל כדי ככה לשלוט בו. אל תפק. הנקבה של הגמל נקראת נעקה. שמים לה מן טבעת על האף. וקושרים בזה חבל, וכך שולטים עליה, כך מחזיקים אותה. ככה גם, אל תיתן השם מהוויי רשע, זממו אל תפק סלע. אומר יעקב אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, תחזיק חזק את הרשע הזה. על מי זה נאמר? זו גרממיה של אדום, מביאים בשם הגרש, זה הכוונה לגרמניה, שלמלא הן יוצאים למלחמה, מחריבים כל העולם כולו. ואמר רבי חמא בר חנינא, מה זה הזמם שהקדוש ברוך הוא שם לשמור עליהם שלא ישתוללו? תלת מאה, 300 כתירי תגה, מלכים שהם קשורים עם כתרים, איקה בגרמניה של אדום, יש בגרמניה של אדום. ותלת מאה ושיטין וחמישה מרזבני, איקה ברומי. 365 מרזבני, הכוונה דוקסים יש ברומי. אז מצד אחד יש את אדום, מצד שני יש את רומי. יש את גרמניה של אדום ואת רומי. ובכל יום, כל יום נפקי ענה לאפי ענה, יוצאים למלחמה גרמניה של אדום מול רומי. ומקטיל חד מיניו, אחד מהם נהרג. ומתרדי לאוק ממלכה, הם טרודים להעמיד מלך. מרוב שהם עסוקים כל הזמן עם המלחמות ולהעמיד מלך, אין להם זמן לצאת למלחמה להחריב חלילה את כל העולם. זה הזמם שהקדוש ברוך הוא שם להם, שהוא תורד אותם במלחמות אחד עם השני, שלא יוכלו לעשות נזק. ואמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם, יגעתי בתורה ולא מצאתי, אל תאמין לו. אם אדם אומר לך, לא יגעתי ומצאתי בלי יגיעה, גם כן אל תאמין לו. רק אם הוא יאמר לך, יגעתי ומצאתי, לאדם כזה תאמין. אפשר לדייק, אדם שיגע ומתאמץ, אז מה פירוש מצאתי? מציאה באה בהיסח הדעת. אלא אדם שלומד תורה, ומתייגע על התורה, זה שבסופו של דבר הוא זוכה לתורה, זה לא ביחס ליגיעה שהוא התייגע. כמה שהוא התייגע, בסופו של דבר מה שהוא זוכה בתורה, בסופו של דבר מגיע לו כמציאה. גם הרבה מעבר למה שהוא התייגע, וגם על פי הטבע, האדם לא יכול לזכות לתורה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה כמתנה, כמציאה. הנמילי, שלא יכול להיות אדם שהתייגע ולא מצא, זה דווקא בדברי תורה, כי מי שמתאמץ יזכה בסוף. אבל בענייני מסע ומתן, לצערנו, יש דבר כזה, אדם שהתייגע ולא מצליח. לכן אומרים, כשמסיימים מסכת, או כשמסיימים את יום הלימוד, אומרים, מודה אני לפניך, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי עקרנות. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. כי לכאורה נשאלת השאלה, מה זאת אומרת? אלה שעוסקים במסע ומתן, כשהם עמלים הם ודאי מקבלים שכר. רק שהם לא מקבלים שכר על העמל, הם מקבלים שכר על התוצאה. אנחנו מקבלים שכר על עצם העמל שאדם עמל. לא יכול להיות שאדם יעמול בתורה ולא יקבל על זה, לא יקבל מציאה. יגעת ומצאת תאמי. אבל בענייני מסע ומתן, יכול להיות שאדם יתייגע והוא לא יזכה לכלום בסוף, כי הוא לא הצליח. וסייעת ומן שמיה. מסע ומתן, שאדם הצליח בעסקים שלו, צריך עזרה מיוחדת משמיים. וגם לדברי תורה שאמרנו שאם אדם מתייגע בסוף הוא ימצא, לא אמרן אלא לחידודי, להבין, לחדד את דברי התורה, אבל לאוקמי גירסי, לאוקמי גירסה, אומר רשי, שלא תשתכח ממנו, כדי שאדם יזכור, זה לא קשור ליגיעה. סייעת מן שמיא, צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור לו משמיים כשהוא יזכור. ואמר רבי יצחק, אם ראית רשע שמצליח, שהשם משחקת לו, אל תתגרה בו. אל תתגרה בו. שנאמר, אל תתחר במרעים. ככה צובר רבי יצחק. אל תתחר במרעים, אל תתגרה בהם. באלה שמרעים. ולא עוד, אלא שאותו רשע, דרכיו מצליחים, שנאמר, יחילו, הכוונה יצליחו דרכיו בכל עת, ולא עוד, אלא שתיקח אותו לדין, הוא עוד זוכה לך בדין, שנאמר, מרום משפטיך מנגדו, מרום, מתרומם המשפט שלך ממנו, זאת אומרת, מסולק ממנו המשפט שלך, הוא יתגבר, ולא עוד, אלא שרואה בנפילתם של שונאיו, שנאמר, כל צורריו בנפיחה, יפיח בהם בנפיחה ומפיל אותם. זאת אומרת, תחכה. אתה רואה שהרשע מצליח, אל תתגרה בו. תחכה, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יעזור, בסוף הוא ייפול, אותו רשע. לא תהיה לו תקומה למשך הרבה זמן. שואלת הגמרא, מה, לא להתגרות ברשעים? הייני וכי זה כך? ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, שמעון בן יוחאי אומר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה שנאמר. עוזבי תורה, וואה, יעללו רשע, ספרו בשבחו, אבל ושומרי תורה התגרו בם. ותניה, רבי דוסטאי בר מתון אמר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, ואם יש מישהו בלחש, לחשך אומר לך, אדם לחשך לומר, אל תתחר במרעים. אל תתחרה בהם, אל תתגרה בהם, אל תקנה בעושה עוולה, אל תתנהג אליהם בקנאות. במלחמה, אמור לו לאותו אדם, מי שליבו נוקפו מעבירות שבידו, הוא ירא מעבירות שבידו, הוא זה שאומר כן. אלא מה פירוש האמיתי של הפסוק לאלה שהם לגמרי נקיים מהאבונות. אל תתחר במראים, מלשון אל תעשה איתם תחרות, אל תתחרה בהם להיות כמראים. ואל תקנה מלשון קנאה בעושי עוולה, כדי להיות כמוהם כעושי עוולה. ואומר, אל יקנה לבך בחטאים וגומר. אל תקנה באלה שעושים עבירות. אל תראה, זה שעושה עבירות, הוא לא. כי אם בעירת השם כל היום, בהם תקנה. קנאת סופרים תרבה חוכמה. בכל אופן רואים שלפי דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, כן מותר להתגרות ברשעים. עונה הגמרא כמה תירוצים. תירוץ ראשון, לא קשיא. מה שרבי יצחק אומר לא להתגרות ברשעים, במילי דידי, בעניינים שקשורים לבן אדם, שלא, אם הוא מתעסק איתו עם איזה משהו של ענייני העולם הזה, שלא יתגרה בו. מתי מותר להתגרות ברשעים? כשהם מפריעים במילי דשמיה, בעניינים של רוחניות, של עבודת השם, של תורה ומצוות. והיא באה את אימה, בין אלה שאוסרים להתגרות, בין אלה שמתירים להתגרות ברשעים, במילי דידי, עוסקים בעניינים שקשורים לחיי העולם, ובכל זאת רבי שמעון בר יוחאי מתיר להתגרות בהם. ולא קשיא. שאומר רבי שמעון, אתה יכול להתגרות ברשעים, בצדיק גמור. אבל מתי אדם אסור לו להתגרות ברשעים? כשהוא בעצמו לא צדיק גמור. צדיק שאינו גמור. נאמר רבי נחמן, דכתיב, למה תביט בוגדים? למה תחריש הקדוש ברוך הוא כשאתה רואה בבלה רשע, מישהו שהוא צדיק יותר ממנו? איך הוא בולע אותו, הרשע? אתה יודע את מי הרשע יכול לבלוע? מישהו שהוא רק צדיק יותר ממנו, יותר מהרשע. אותו הרשע בולע. אבל אדם שהוא צדיק גמור, לא רק שהוא צדיק יותר מהרשע, אלא שהוא צדיק בעצם. ואדם שהוא צדיק גמור, הרשע אינו בולע. והיא בעת אימה. מה שרבי יצחק אסר להתגרות ברשעים, זה רשעים כאלה בזמן שהשעה משחקת להם. ושעה משחקת לו, שני. ברגע ששעה משחקת לו, אל תתעסק איתו באותו זמן. אמר אולה, איטליה של יוון זה כרך גדול של רומי, והגודל שלו, אביה, תלת מהפרסה על תלת מהפרסה, 300 פרסה על 300 פרסה. ויש בה 365 שווקים, כמניין 365 ימים שיש בימות החמה. וקטן שבכולם, השוק הקטן ביותר מבין השווקים, זה שוק של מוכרי עופות. והגודל שלו אביה 16 מיל על 16 מיל. ומלך סועד בכל יום בשוק אחד מהם. והדר באדם שרק בא לגור בעיר הזאת, אף על פי שאינו נולד בה, הוא לא מהאלה שנולדו בעיר, נוטל מזון, פרס מבית המלך. והנולד בה, גם אם הוא הולך לגור אחר כך במקום אחר, אף על פי שאינו דר בה, נוטל גם כן פרס מבית המלך. ושלושת אלפים בתי מרחץ, בי בנה, יש בו. ו-500 חלונות מעלין אשן של בתי המרחץ מעל החומות, עושים את הערובות מעל החומות כדי שהם לא ישחירו את החומה. הם מעלים אשן חוץ לחומה. המקום הזה הוא מקום מוגן מכל הצדדים. למה? צידו אחד של הכרך ים, אז קשה לכבוש אותו. וצידו אחד ערים וגבעות, אז גם קשה להגיע אליו. צידו אחד מחיצה של ברזל, וצידו אחד מקום של אבנים דקות, חולסית, ומים עמוקים שנקראים מצולה. אומרת המשנה, הרי פעם בכמה שנים יש שנה מעוברת, במקום 12 חודשים, 13 חודשים. ואיזה חודש מוסיפים? עושים שני חודשי אדר, אדר א' ואדר ב'. איזה חודש עושים פורים? אדר ב'. אבל זה דווקא היום, כשהלוח שנה מסודר לנו. אבל בזמנים שיש בית דין, שיושבים להחליט מתי יהיה שנה מעוברת, מתי לא תהיה שנה מעוברת, הם יכולים להחליט שהשנה תהיה מעוברת גם אחרי פורים. אחרי פורים הם מחליטים שהחודש הזה הוא חודש אדר א', ועושים עוד חודש אדר ב'. אז מה עושים? אם קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה, האם יצטרכו לקרוא מגילה גם באדר ב' או פעם נוספת? אומרת המשנה כן, קוראים אותה באדר שני. אין עוד הבדל בין אדר הראשון לבין אדר השני, חוץ מההבדל הזה, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים, שהם קראו באדר ראשון, זה לא מספיק, צריך לקרוא באדר שני. אדר שני זה הזמן שצריך לקרוא את המגילה ולתת מתנות לאביונים. מדייק את הגמרא, הלעניין סדר קריאת ארבעה פרשיות שקוראים בחודש אדר. לפני ראש חודש או בראש חודש אדר קוראים פרשת שקלים, תחילת פרשת כי תישא, ספר שמות, שעוסק במחצית השקל. אחר כך לפני פורים יש שבת זכור שקוראים פרשת זכור את אשר עשה לך המלאק. אחר כך יש לנו אחרי פורים פרשת פרה שעוסק בפרשת חוקת, ספר במדבר, תארת פרה אדומה שמתארת תמאי מת. ואחר כך לפני ראש חודש ניסן יש פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים שבפרשת בו בספר שמות. זה ארבע פרשיות. לעניין סדר ארבע פרשיות נראה שאם קראו באדר א', אדר ראשון, לא צריך לקרוא באדר שני, אם אחר כך התעברה השנה. זה וזה שווין. ככה לכאורה נראה במשנה. אז לכאורה, המשנה שלנו זה דעה שלא מוכרת. מני מתניתין, כמו מי נשנתה המשנה שלנו שאומרת, שאם קראו את ארבע הפרשיות באדר ראשון, לא צריך לקרוא באדר שני. לכאורה זה לא כמו דעת תנא קמא, בברייתא שמיד נראה, ולא כמו רבי אליעזר ברבי יוסי שחולק שם על תנא קמא, ולא רבן שמעון בן גמליאל שחולק על שניהם. מה הדעות, מה שלושת הדעות שמובאות בברייתא דתניא? קראו את המגילה, מגילת אסתר, באדר הראשון, ונתעברה השנה, עכשיו יש אדר ב'. אז זה לא יצאו ידי חובה במה שקראו במגילה באדר ראשון, אלא קוראים אותה באדר שני. שכל מצוות שנוהגות באדר השני, נוהגות באדר ראשון. מה שעשית באדר ראשון יצאת ידי חובה. חוץ ממקרא מגילה. נראה, לכאורה, שזה כמו המשנה. המשנה אומרת, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא קריאת המגילה, זה ההבדל היחיד. שאי אפשר לצאת בו ידי חובה באדר ראשון, צריך לעשות אותו באדר שני. רק מה? לא כתוב כאן מתנות לאביונים, במשנה כתוב גם מתנות לאביונים. אז הגמרא, לפי אחד התירוצים, תעמיד שבאמת המשנה הולכת כמו הדעה של תנא קמא, וצריך באמת לשנות גם מתנות לאביונים. הוא הדין מתנות לאביונים, שהמתנות לאביונים תלויים בקריאת מגילה, כי הרי הסיבה שנותנים מתנות לאביונים בזמן קריאת מגילה, כי עיניהם של עניים תלויות במקרא מגילה, הם יודעים שמתי שקוראים מגילה הם יקבלו מתנות לאביונים. דעה שנייה, רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, גם את המגילה אין קוראים אותה באדר השני, אדר ראשון יצאו ידי חובה, שכל מצוות שנוהגות באדר שני, נוהגות באדר ראשון, אם עשו אותם באדר ראשון יצאו ידי חובה. אז כמו הדעה שלו ודאי לא מסתדר את המשנה שלנו, כי במשנה שלנו כתוב שהם קראו מגילה באדר ראשון, צריך לקרוא גם באדר שני. רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי יוסי, תכף הגמרא תגיד שהלכה כמותו, שהם קראו את המגילה באדר ראשון, ואז נהייתה שנה מעוברת ויש אדר שני, אף קוראים אותה באדר השני, לכאורה כמו שאמרת תנא קמא. והוא מוסיף, שכל מצוות שנוהגות באדר שני, אין נוהגות באדר ראשון. אם הוא קיים אותם באדר ראשון, הוא לא יצא ידי חובה. ושווים התנאים, בהספד ובתענית, שאסור להספיד ואסור להתענות, גם במה שנקרא פורים קטן. באדר ראשון, שיש את יום י' ואת ת' ו' יום 14 ויום 15 של אדר א', אדר ראשון, אסור להספיד בהם ואסור להתענות בהם, שאסורים בזה ובזה. מה באמת ההבדל בין מה שעכשיו אמר רבן שמעון בן גמליאל בשם רבי יוסי לבין תנא קמא? לכאורה רבן שמעון בן גמליאל היינו תנא קמא, שצריך לקרוא את המגילה, אפילו שקראו אותה באדר ראשון, צריך לקרוא אותה שוב באדר שני. אמר רב פאפה, לכאורה ההבדל הוא לגבי סדר ארבע פרשיות. זה ההבדל, זה מה שעיקה ביניו. לתנא קמא סבר, לכתחילה, צריך לקרוא את ארבע הפרשיות, שקלים, זכור, פרה והחודש, באדר שני. ובדיעבד, אי אבוד בראשון, אבוד. דהיינו, אסור, ויצאו ידי חובה. לא צריך לקרוא שוב פעם ארבע פרשיות באדר שני. בר ממקרא מגילה. קריאת מגילה צריך לקרוא באדר שני. אף אגב, לקראו בראשון, קראו בשני, צריך לקרוא באדר שני. רבי אליעזר ברבי יוסי סבר, אפילו מקרא מגילה. לכתחילה בראשון, אפשר לקרוא לכתחילה בעדה ראשון, ויוצאים בזה ידי חובה, כי לפי דעתו, חידוש גדול, רבי אלעזר ברבי יוסי סובר, שעדה ראשון אפשר לקיים בו את כל מה שמקיימים בחודש אדר. אדר ראשון זה כמו כל חודש אדר. לא צריך, אם קיימת את המצוות של חודש אדר באדר ראשון, אתה לא צריך לקיים את זה שוב באדר שני. אפילו לעניין ארבע פרשיות. רבן שמעון מגמליאל, במה הוא חולק על תנא קמא? דווקא בעניין של ארבע פרשיות, שתנא קמא סברו שאם הוא קרא ארבע פרשיות באדר ראשון, הוא לא צריך לקרוא את זה באדר שני. לעומת זאת, רבן שמעון מגמליאל סבר, אפילו סדר ארבע פרשיות, אי קרו בראשון, זה לא מספיק אם קרו את זה באדר ראשון. קרו בשני, צריך לקרוא באדר שני את ארבע פרשיות. כי הוא אומר, כל מצוות שנוהגות באדר שני, אין נוהגות באדר ראשון. הוא לא יצא ידי חובה אם הוא קרא ארבע פרשיות באדר ראשון. טוב, אז אם כן יש לנו כאן שלוש דעות לגבי אדר ראשון ואדר שני. הדעה הכי פשוטה זה דעתו של רבי אליעזר ברבי יוסי, שהוא אומר, אדר ראשון זה חודש אדר לכל דבר, אתה יכול לצאת בו ידי חובה, כל דברים שצריך לעשות בחודש אדר. אחרי זה יש את הוויכוח בין תנא קמא לבין רבן שמעון מגמליאל בשם רבי יוסי, שלכאורה כל ההבדל ביניהם זה לעניין ארבע פרשיות. אם יצאו ידי חובה כשקראו באדר ראשון, שזה דעת תנא קמא, או שלא יצאו ידי חובה, שזה דעת רבן שמעון מגמליאל. ושניהם מודים, גם תנא קמא וגם רבן שמעון מגמליאל בשם רבי יוסי, שקריאת מגילה צריך לקרוא באדר שני פעם נוספת. זה לא מועיל שקראו באדר ראשון. מני, לפי מי נאמרה המשנה שלנו שאומרת שאם קראו את המגילה באדר ראשון ונתעברה השנה קוראים באדר שני, וכל ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני זה קריאת מגילה ומתנות לאביונים. אחורה זה כמו תנא קמא, רק שתנא קמא לא אמר מתנות לאביונים. אז אם ככה, אי תנא קמא קשיא מתנות, והיא רבי אליעזר ברבי יוסי. אם תרצה לומר שזה הולך כמו רבי אליעזר ברבי יוסי, זה ודאי לא מסתדר. כי לפי דעתו אפשר הכל לעשות באדר ראשון. אז אם כן קשיא אינה ממקרא מגילה, כי במשנה שלנו כתוב שצריך לקרוא באדר שני, גם אם קראו באדר ראשון. והיא רבן שמעון בן גמליאל שאמרנו, ודייקנו בדעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שצריך לקרוא, אם קראו באדר ראשון את ארבע פרשיות, צריך לקרוא את זה שוב באדר שני, במשנה שלנו נראה שלא צריך לקרוא את ארבע הפרשיות. כתוב שכל ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני זה רק קריאת מגילה ומתנות לאביונים. אבל ארבע פרשיות, דייקנו בתחילת הגמרא, שאם קראו באדר ראשון יצאו ידי חובה, אז זה לא כמו שאמר רבן שמעון מגמליאל. אז הגמרא מתרצת שני תירוצים. תירוץ אחד שהמשנה כמו תנא קמא, תירוץ שני שהמשנה כמו רבן שמעון מגמליאל בשם רבי יוסי. לפי התירוץ הראשון לעולם המשנה כמו תנא קמא, ותנא מקרא מגילה והוא עדין למתנות לאביונים. באמת, ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני, זה גם מקרא מגילה וגם מתנות לאביונים. זאת אומרת שאם קראו מגילה ונתנו מתנות לאביונים באדר ראשון, לא יצאו ידי חובה וצריך לעשות את זה באדר שני. וזה בדיוק מה שכתוב במשנה, וזה דעת תנא קמא. דעה באתליה, מתנות לאביונים תלויה במקרא מגילה. מדי שקוראים מגילה, צריך גם לתת מתנות לאביונים. זה תירוץ אחד שהמשנה היא כמו דעת תנא קמא באמת של הברייתא. והיא באה עם התירוץ שני. לעולם המשנה שלנו היא כמו הדעה השלישית בברייתא, דעתו של רבן שמעון בן גמליאל בשם רבי יוסי היא. ובאמת, לפי דעתו, אין הבדל בין אדר ראשון לאדר שני, אלא קריאת מגילה ומתנות לאביונים. ואם תשאל, הרי רבן שמעון בן גמליאל סובר, שארבע פרשיות חייבים לקרוא באדר שני, לא יוצאים בזה שקראו באדר ראשון. התשובה היא גם המשנה ככה סוברת. ומה שדייקנו, שמשנה אומרת שכל ההבדל בין אדר ראשון לאדר שני זה רק קריאת מגילה ומתנות לאביונים, ולפי זה תרצה לומר שארבע פרשיות אפשר כן לקרוא באדר ראשון, זה לא דיוק נכון. כי המשנה שלנו לא מדברת על ארבע פרשיות. ומתניתין, המשנה שלנו חסורי מחסרה. היא נשנתה בקצרה וחסרים בה המילים הבאות שאנחנו צריכים להבין אותה מעצמנו. והכי קטני, ככה המשנה שלנו מתכוונת לומר. אין הבדל בין 14 שבאדר הראשון ל-14 שבאדר השני. זאת אומרת, המשנה לא מדברת על כל חודש אדר. היא מדברת רק על פורים. וההבדל בין פורים של אדר ראשון לפורים של אדר שני, אלא מקרא מגילה ומתנות. שמה? שאם קראו מגילה ונתנו מתנות לאביונים באדר ראשון, לא יצאו ידי חובה, צריך לתת את זה באדר שני. וזה הבדל בין אדר ראשון לאדר שני. ולעניין מה שניהם שווים, לעניין הספד, איסור הספד ואיסור תענית, זה וזה שווים. שגם ב-14 ו-15 לחודש אדר ראשון אסור להספיד ואסור להתענות, כמו באדר שני. ואילו בסדר פרשיות, המשנה שלנו לא מיירי, לא מדברים לעניין סדר פרשיות, כי לא קוראים את הפרשיות של שקלים, זכור, פרה והחודש, ב-14 באדר או ב-15 באדר. הם דיברו על 14 ו-15 באדר במשנה. וארבע פרשיות לא קשורים למשנה שלנו. אמר רבי חייא בר רבין, אמר בשם רבי יוחנן, הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל שאמר משום רבי יוסי, שהוא אמר שכל המצוות שנוהגות באדר שני, הן לא נוהגות באדר ראשון. אמר רבי יוחנן, ושניהם, גם רבן שמעון בן גמליאל, וגם רבי אליעזר בר רבי יוסי, מקרא אחד דרשו. הם למדו את ההבדל ביניהם מאותו פסוק. בעצם הוויכוח שלהם הוא מאוד לשני קצוות. רבי אליעזר ברבי יוסי סובר שאדר ראשון זה חודש אדר לכל דבר, אפשר לצאת בו ידי חובה כל המצוות. ולעומת זאת רבן שמעון בן גמליאל בשם רבי יוסי סובר בדיוק להפך. שאדר שני זה האדר החשוב, ורק באדר שני אפשר לצאת ידי חובה, אדר ראשון הוא כלום. זאת אומרת, לעניין פורים. אדר ראשון, הדבר היחיד, זה רק ש-14 ו-15 באדר ראשון אסורים בהספד ובתענית. חוץ מזה שאר הדברים, אין לאדר ראשון משמעות. שניהם למדו את זה מהפסוק שכתוב על פורים, שעושים אותו בכל שנה ושנה, דורשים מזה שצריך שיהיה שווה כל השנים לעניין פורים. רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, למה אדר ראשון זה האדר שקובע לעניין מצוות פורים? סבר בכל שנה ושנה, צריך להשוות את השנים, אלה לאלה. מה כל שנה ושנה, החודש אדר, הוא החודש שבא אחרי חודש שבט, הסמוך לחודש שבט. אף כאן, גם בשנה מעוברת, איזה חודש אדר מקיימים בו את מצוות של פורים? אדר הסמוך לחודש שבט. רבן שמעון בן גמליאל גם סובר מסבר מבכל שנה ושנה, אבל הוא אומר, מה כל שנה ושנה, אדר הסמוך לניסן. שזה גם נכון. אף כאן, בשנה מעוברת, החודש אדר שבו מקיימים את מצוות פורים, זה בחודש אדר, הסמוך לחודש ניסן, באדר שני. שואלת הגמרא, רגע, זה הרי שניהם באמת נכונים. הרי אדר כל שנה הוא אחרי שבט והוא לפני ניסן, אז בעצם במה הוויכוח? אז בישלמה רבי אליעזר ברבי יוסי מסתבר טעמי שעדיף לעשות אדר ראשון שהוא סמוך לשבט. למה? אין מעבירין על המצוות, אין מעבירין על המצוות. אלא רבן שמעון בן גמליאל, מה איתם? לא מה אומר להעביר על חודש אדר א' ולעשות את המצוות של פורים דווקא באדר שני. אמר רב תבי, תאמה רבי שמעון בן גמליאל, אתה יודע מה הטעם שלו? כי הרי בפורים יש את הגאולה שהיה בזמן מרדכי ואסתר. ובפסח גם יש גאולה. בזמן משה רבינו ואהרון הכהן, גאולת מצרים. אז אם כן, מסמך גאולה לגאולה עדיף, לסמוך את הגאולה של פורים ופסח עדיף. וכמו שכתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה, מבאר רש"י, משום פורים ופסח, שתי הגאולות. לכן מסמיכים את אדר לניסן, ואדר שני זה האדר שמקיימים בו את מצוות פורים. רבי אלעזר אמר, תאמה דרבן שמעון בן גמליאל, מהכה, הוא דורש את זה מהפסוק במגילת אסתר, דכתיב, לקיים את איגרת הפורים, הזאת השנית, דורשים בחודש השני, אם יש לך שני אדרים, אדר ב'. אז אם כן, יש לנו פה בעצם שני לימודים לרבן שמעון בן גמליאל. למה אדר שני הוא האדר שמקיימים את מצוות פורים? או מזה שכתוב בכל שנה ושנה, וכל שנה עושים את זה באדר הסמוך לניסן, ומסמיכים גאולה לגאולה, גאולה של פורים לגאולה של פסח. או מזה שכתוב איגרת הפורים הזאת השנית, שזה כמו החודש השני. למה צריך את שתי הדרשות? והצטריך למכתב השנית, והצטריך למכתב בכל שנה ושנה, בשביל ללמוד לקיים את מצוות פורים באדר שני. דהי מבכל שנה ושנה, זה לא מספיק. אבא אמינה, מי אמר שעושים חודש אדר הסמוך לניסן? כל שנה ושנה. הרי מצד שני זה גם אדר הסמוך לשבט כל שנה ושנה. כי קושיין, ועוד כמו הקושייה ששאלנו, שיותר מסתבר לעשות אדר הסמוך לשבט, אין מעבירין על המצוות. יש לך פה חודש אדר כמו כל שנה ושנה, שהוא אחרי חודש שבט, בוא תקיים בו את המצוות של פורים. לכן, כמה שמלן השנית, שדורשים מזה אדר שני, בו יקיימו את איגרת הפורים. וישמעינן רק את מה שכתוב השנית, הווה אמינא גם השנית, ויקיימו את מצוות פורים גם באדר ראשון וגם באדר השני. בתחילה בראשון ובשני יקראו מגילה, גם באדר ראשון וגם באדר השני. כמה שמלן בכל שנה ושנה, כמו שכל שנה פורים זה רק פעם אחת, ככה גם בשנה מעוברת, לא כל יום יהיה פורים, רק פעם אחת. שואת הגמרא, אבל ורבי אליעזר ברבי יוסי, הוא לומד רק מבכל שנה ושנה, כמו כל שנה ושנה, אדר הסמוך לשבט, ואין מעבירין על המצוות, לכן לא צריך עוד דרשה. ככה גם, בשנה מעוברת, אדר הסמוך לשבט, בו מקיימים את המצוות של פורים. אבל נשאלת השאלה, מה הוא ידרוש מהמילה שכתוב, איגרת הפורים השנית? מה דורשים מהמילה השנית? היי השנית מה יביד להם? מבעלי לדרשה, כדי רב שמואל בר יהודה, דאמר רב שמואל בר יהודה, בתחילה, באותה שנה שנעשה הנס בימי מרדכי ואסתר, קבעו על פורים רק בשושן. ושנה הבאה, לבסוף, קבעו את איגרת הפורים השנית בכל העולם כולו. יש כמה הסברים במפרשים, שהרי בפסוקים שם המשמע שמיד בהתחלה קבעו את פורים בכל העולם. יש מבארים שבהתחלה זה לא היה חוב. ובשנה אחרת קבעו את זה כחוב בכל העולם כולו. בשנה הראשונה זה היה בשושן חובה. ובשנה אחרת קבעו את זה חובה בכל העולם כולו. הערים הפרזים ביום 14 לחודש אדר, והערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון ביום 15 לחודש אדר, ועד כאן דף וו.